אנחנו בפרק 83 של הפודקאסט, שוב עדיין אנחנו די עמומים מכל המלחמה והחרבות ברזל, כל ההרוגים וכל מה שקרה, ואנחנו חושבים שזו סיטואציה נכונה להקדיש לעשות פרק על פחד, על איך מתמודדים עם פחד, גם הרמה הכלכלית וגם בכלל ברמה האישית. אלן יריב, מה נשמע?
מה יהיה עם שואם? ימים מטורפים, אה?
שכן, שנדע ימים יותר טובים ועם ישראל חי.
לגמרי. טוב, היום נדבר על פחד בכלל, מאיפה הדבר הזה בא, כמובן לא אנחנו לא פסיכולוגים ולא כלום, אבל ככה ננסה להבין מאיפה הפחד הזה בא, היתרונות, החסרונות, איך מתמודדים עם פחד, לא פחד של להיכנס למקלט. אנחנו מדברים פה על השקעות והכל, כמובן גם
נכון,
במיוחד
אבל,
בתקופת
אבל,
מלחמה.
אבל בדרך כלל הפחד הוא...
נכון, כשיש אי ודאות.
כן, הוא מגיע... תראה, יש כמה סוגים של פחד. אם יש לנו פחד מביטחון, אז זה הפחד הכי חזק, ברגע שאין לנו את הצרכים הבסיסיים שלנו, שאנחנו לא מוגנים. או שאנחנו רעבים, זה הפחד הכי הכי גדול.
בדיוק. הפחד הגדול, אני חושב שאם אני אקח את מה שאתה אומר, הפחד מאיזשהו משהו שהוא לא קורה, שאנחנו רגילים שהוא יקרה, והוא לא קורה. שבפנים יש את ה... כמו שאתה אומר, את האוכל, שתייה, מגורים, פתאום אתה לא מרוויח כסף, אז אתה פוחד. פתאום יש מלחמה, אתה חרד כלכלית, ובכלל כל דבר
שאנחנו... גם לפני כלכלית, אני חושב שמה שאנשים חרדים ממנו, זה שגם אם יהיה להם נשק עכשיו, וגם אם יהיה, לא יודע מה, כיתת כוננות, אז לפעמים האיום הוא כל כך גדול כמו שקרה עכשיו, שהם חסרי עונים, שהצבא לא מגן עליהם. איך הרבה, אפילו פוליטיקאים קינו את זה, החוזה הוא פר.
נכון.
וגם הם לא בטוחים שקדימה, יהיה לזה איזשהו מענה, כי ראית, יצרנו מכשול מאוד מורכב, עם מצלמות, עם גדרות, עם הכל, וכל זה לא מנע מהם להיכנס, אז אנשים חסרי אמונה.
נכון, תראה, אני חושב שכל דבר שקורה לנו בפעם הראשונה, אנחנו פוחדים, אוקיי? משהו שאתה רגיל לעשות כל יום, אתה לא חושש ממנו, אוקיי? רוב הדברים שאנחנו עושים בפעם הראשונה, אנחנו עושים את זה בתקופת הילדות. בילדות שלה אנחנו עושים את רוב הדברים שזה, אבל אין לנו כנראה את המנגנון DNA, אתה יודע, בתור ילד קטן, אתה יכול להיות פה ככה במרפסת, ולא תחשושים טיפול, בתור ילד. בתור ילד, אתה הולך, והצעדים הראשונים, אתה נופל, ואתה לא חושש. ובתור ילד, אתה נכנס לבריכה, ואתה עושה, ואתה יכול לטבוע, ואתה לא חושש.
אתה לא חושש כי אתה לא מבין.
כי אתה לא מבין, בדיוק. אבל רוב הדברים האלה קורים לנו בילדות, ואנחנו לא חוששים בדיוק, כי אין לנו את המנגנון הזה של הפחד. בתור אנשים בוגרים, מבוגרים, המנגנון של הפחד הזה הוא יותר מופעל אצלנו. כל דבר שנעשה בפעם הראשונה, הרבה יותר נחשוש. יש לנו איזשהו מנגנון הגנה, לא יודע, אולי מהאדם הקדמון שהוא היה הולך והיו חיות שמסתובבות והוא היה ממקום הישרדותי, אולי בגלל זה בא הפחד והחרדה. אבל אתה יודע, אם עכשיו תלך באיזה סמטה חשוכה, אז אתה יודע, אתה גם נורא טיבאל. אבל כנראה, אם תלך בסמטה הזאת יום, 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 במשך שנים, אז אתה יודע, בפעם ה-300 אתה פחות פוחד וחושש, למרות שאותם סכנות מצפות גם בפעם הראשונה וגם בפעם ה-300. אבל בפעם הראשונה אתה לא מתורגל לסיטואציה, ולכן אתה יותר פוחד.
כן, אני מסכים איתך, אבל... ועם זאת, עדיין, פה הפחד הוא אפילו משולש, תחשוב. גם אנשים נפגעו בביטחון, גם נעקרו מהבית שלהם, כל הרכוש שלהם הלך, בני משפחה שלהם נפגעו, הפחד פה הוא נוגע בכל זרועות החיים, בכל דבר.
נכון.
ואפילו אנשים שהם לא במעגלים האלה, אני שומע כל הזמן, רואה פוסטים שאנשים שלא ישנים בלילה.
נכון. תראה, אין ספק שזה משהו שהוא
כאילו
טראומטי.
פה הוא ממש, הטראומה ממש חזקה.
נכון. בוא ניקח את זה רגע למקום של השקעות. בסדר, אנחנו בסופו של דבר פודקאסט באמת של השקעות. בוא ניקח את זה רגע למקום של, של משקיעים. למשקיעים תמיד יש את הפחד ואת החשש ש...
שהרכוש להם ערכו ייפגע.
שהרכוש ערכו... יש כמה פחדים, כמה פחדים. אם אתה רוצה, אני אמנה לך את הכל.
כן.
כי שמעתי את הכל, אבל להכל יש פתרון. תראה, אני אגיד לך. פחד, הוא יש לו חיסרון, כי הוא יכול להיות משתק. הוא גורם לך להיות משותק. בסדר?
בדיוק כמו השבוע אחרי...
בדיוק. כן. בדיוק, אנשים היו...
לא עשו כלום.
נכון. היו בעלם, היו משותקים. וזה חיסרון. אבל היתרון שלו, שפחד שומר עליך. בסדר? זאת אומרת שאתה לא... אם אתה תעשה משהו בפעם הראשונה, הפחד יגרום לך גם להיות זהיר יותר ולשמור יותר על עצמך. אוקיי? וזה היתרון.
אפילו לבוא לפה. אני... זה השקלה שמפחדים. רצו להזמין אנשים לפודקאסט.
נכון, רצינו להזמין אנשים לפודקאסט.
אפילו אני קצת פחדתי.
באמת?
אתה יודע, אני בא האמת, אני בא מיבנה צפונה. אבל פה קצת יותר...
כן. גם לי היה
פחד יותר, כאילו...
לבוא מהספה לפה. פחדתי.
טוב, אבל יש לך פה ממד, אז אתה... יש לך דקה וחצי פה.
יש, וואי, אתה דקה, 4 שניות אתה בממד. טוב, אז ככה, תראה. האמת שאני מבין את הפחד שיש לאנשים בהשקעת נדלן, אוקיי? אני מצליח להבין את זה. כי זה באמת פעם ראשונה, לרוב גם מדובר על חבר'ה צעירים, גילה 20, 22, 24, כאילו, הם יותר... הם חוששים כי אף פעם הם לא קנו דירה, אבל לשמחתי מהר מאוד הם מתגברים על הפחד הזה. הפחד הזה נגרם כתוצאה מזה שאף פעם הם לא קנו דירה, וגם כתוצאה מחוסר ידע. עכשיו, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים שאני חצי נדלניסט, חצי פסיכולוג, כי אתה לא צריך להגיד לבן אדם, אל תפחד, אין לך מה לפחד, כי זה לא עוזר. אבל אתה צריך לקחת את הפחד ושיסביר אותה בצורה רציונלית ממה הוא פוחד, ממה הוא חושש, ולענות לו ממקום גם לא רגשי, ממקום רציונלי על החשש שלו. אז יש להם כמה חששות, אוקיי?
כן.
החשש הראשון, לא לפי הסדר, אבל החשש הראשון זה באמת כמו שאמרת, אני אקנה דירה, והערך שלה ירד.
שהיום זה נראה כאילו, טוב, מה אתה מפחד מזה? זה שטויות. כאילו, אנשים מתים, נפגעים.
נכון, אבל נניח עכשיו בתקופת מלחמה, אנשים שקנו דירה, שכבר הדירה בבעלותם, אז משקיעים בזה, אומרים, רגע, מה, עכשיו ירדו המחירים? אז...
כן, אז המחירים כאילו דיברנו קודם.
בדיוק.
ורגע, בוא נראה שהפחד מתממש, ואם ירדו המחירים, מה יקרה לי?
יפה, רגע, אז שנייה. אז בואו נענה לזה בצורה שחלטנית. מחירי הנדלן, ראינו גם בפרק הקודם שדיברנו, מחירי הנדלן לא יורדים פה כל כך מהר. נדירים המקרים שמחירי הנדלן ירדו.
אז אם אתם רוצים להתמודד עם הפחד הזה, תחזרו פרק אחורה.
בדיוק, תחזרו פרק אחורה ותראו, עברנו, סקרנו את כל המלחמות שהיו לנו, פלוס מינוס
מיקו. כל המבצעים גם.
כל המבצעים, כולל הכל. עשינו מבחן בהיסטוריה לשואם.
והוא ראה את הכל מלחמת לבנון.
כן, כולל כל המלחמות. ומחירי הנדלן אחרי המלחמות עלו. נדלן, אמרנו, לא מגיב כל כך מהר למלחמות ולמצבים ביטחוניים, בטח לא אחרי, בניצחונות. ואז המחירים טסים, ואפילו בעשרות אחוזים, כולל מלחמת יום כיפור, כולל מלחמת ששת הימים, כולל לבנון הראשונה והשנייה, וכל המבצעים שהיו בדרך, מחירי הנדלן בסופו של דבר עלו. חשוב להגיד שאם המלחמה נניח היא ארוכה או משהו כזה, אז זה גורם לאיזשהו כיפאון, ואולי אפילו מחירי הנדלן יכולים לדשדש למטה. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשנת 2002 אמרנו בפרק הקודם, מחירי הנדלן, זה הייתה הירידה המשמעותית ביותר, ירדו בארץ ב6%. זה הירידה המטורפת. אבל, כמו שאמרת עכשיו, גם אם המחירים יורדו, so what? אל תמכור את הדירה, הכל בסדר. הדייר ימשיך לגור, ותמשיכו להרוויח שכירות.
ואם זו דירת מגורים, אז פשוט אתם לא מוכרים אותה עכשיו.
בדיוק, לא מוכרים את הדירה.
כמו שהתיק מניות שלכם ירד ב-2008, ב-10, 12, 20 אחוז.
בדיוק.
או בקורונה גם.
מקרים בודדים בהם מחירי הנדלן ירדו, ואם אתה יודע לקנות טוב, אין סיבה שמחירי הנדלן תמכור את זה בהפסד. אלא אם כן אתה ממש לחוץ. הנה, נניח עכשיו, קיבלנו השבוע עסקה מאוד מאוד טובה, למרות הכל, למרות המצב. אנשים שהיו חייבים למכור את הדירה, כנראה בלחץ לברוח מהארץ או לא וואו. יודע מה. כן, כן. הציעו את הדירה ששווה 850 ב-700 אלף שקל. הוציאו אותה למחירה.
הם הוציאו במחיר הזה?
במקום 850 ב-20 אחוז פחות.
למה אבל?
מלחץ. מלחץ.
איזה טעות אבל. כבר כן. הצרת את המחירה, אתה כבר לא יכול לשנות את זה.
מפחד.
אז אם כבר אתם שומעים אותנו, אל תעשו דברים
אימפולסיביים. כן.
מה, 150 אלף שקל? כמה זמן ייקח לכם לחסוך את הסכום הזה? זה מטורף.
כן, הדירה שווה 850, והם מוכרים את זה ב-700. תראה, יכול להיות שהם קנו את הדירה ב-400, אני לא יודע. אבל הם
לא
מוכרים
משנה.
את הדירה, בדיוק, הם מוכרים את הדירה, כי יכול להיות שהם חושבים שהמחירים
בוא, ירדו. בוא, הם כבר פוגעים לעצמם בה. אתם מדברים על פחד, אז אתם ממשים את הפחד.
לגמרי. זה הפחד הראשון, אבל...
אז זאת אומרת, אתם גם פוחדים וגם
פוחדים. מחירי הנדלן לא יורדים בארץ, לצערנו.
אז רגע, אז קודם כל, לא למכור מפחד.
ברור.
לכו לדבר עם מישהו שיחזק אתכם. זהו, אני חייב להגיד לך משהו ממש חשוב. למשל, אתה יודע, כשאתה בא לממש את ה... לעשות שינויים בפנסיה, בקרן השתלמות, בשוק ההון, או בוא נגיד לא תיק מסחר שיש לך מניות בבנק, אז הרבה אנשים משמיצים סוכני ביטוח.
כן.
אז אתה יודע מה היתרון שלהם? שעומדים כמו חומה בצורה, אומרים לך, תקשיב, אתה עושה טעות, אתה לא יכול לתזמין את השוק, זה יעלה. והם צודקים ברוב הפעמים.
כן.
הם מאוד מאוד מחונכים ומקצועיים.
נכון.
ומחזיקים את הלקוחות, אבל בדירות אין לך מישהו כזה.
אין לך מישהו כזה.
חוץ ממלווה משקיעים אולי.
אבל תראה, סביר להניח שאם אני אקח מקום המדינה, ממאז שהיה פה בורסה, אני לא יודע ממתי, עד היום, כנראה אלפי פעמים השוק ירד. לעומת זאת, אם אני אצטרך להצביע על כמות הפעמים שמחירי הנדלן ירדו פה, אז אולי אני אצטרך להשתמש ביד אחת.
אבל תחשוב על זה, זה יותר מזה. נניח שאין לך מלווה משקיעים, יש לך מתווך, אתה בא ואתה אומר, הוא רוצה לממש, הוא ישר קופץ, כי יש לו דירה למכור, להציע.
נכון.
אז אין פה סוכן שעוצר אותך.
נכון, נכון.
שזה מטורף.
נכון.
גם תבוא לעורך דין, הוא רוצה עסקה, אז הוא רוצה להכניס כסף.
נכון.
תבוא שוב, יועץ משכנתאות, ואין לי שום דבר רע. ותגיד לו, אוקיי, אני רוצה לסגור את המשכנתה ולמכור את הדירה. אגיד, טוב, בוא אני אעזור לך, זה מה שאתה רוצה.
נכון. אז זה הפחד הראשון, שמחירי הנדלן ירדו.
אז התובנה הכי חזקה שיש לי, שבנדלן אף אחד לא עוצר אותך מלעשות שטויות.
נכון, ואין לך מה לפחד שכאילו לא... אין לך מה לפחד שתקנה והמחירים יתרסקו. בסדר? במיוחד אם אתה קונה באזורים רחוקים וזולים. בסדר? כן, אם תקנה דירה בתל אביב ב-4-5 מיליון שקלים, יכול להיות שיהיה איזושהי ירידה והיא תהיה משמעותית, כי זה סכום מאוד גבוה. אבל אם זה לא שם, זה לא קורה. אז אין מה לפחד בתור משקיע. אוקיי?
אוקיי. Yeah. ובמיוחד אם נחזור לבעיות שיש כרגע, שזה ענף הבנייה משותק, אז יהיו פחות, זה ישפיע גם, יהיו פחות דירות. זאת אומרת, אז גם ההצעה פה נפגע.
נכון, פחות בונים.
במלחמה הזאת ההצעה גם נפגע. נכון, יש פגיעה כלכלית, אבל... לפחות יש איזושהי פגיעה של היצע שהיא עוצרת אותו, כאילו בולמת את המגמה הנגדית, אז יש פה שני שינויים במקביל.
נכון. נמשיך.
אז כן, אז כרגע אנשים הכי מפחדים שהערך, זאת אומרת, אחרי שהם שלמים, בריאים והקרובים שלהם, אז הם מפחדים שהערך הנכסים שלהם והמניות וכל ירד.
נכון. וזה לא.
אבל אפשר לקחת את זה לעוד מקום. אם לא מכרתם את התיק מניות, למה אתם לא צריכים למכור את הדירה שלכם?
כן, טוב, אז זו מניות. אני לא מבין במניות. בנדלן. בסדר? אז אין מה לפחד. אין מה לפחד, מחירי הנדלן לא יורדים, לא יורדים כל כך מהר, עברנו על כל המלחמות.
לא יורדים.
אפילו עולים.
אוקיי, אז מה...
אז זה פחד אחד. בוא נדבר על עוד פחד, שאנשים חוששים. אנשים מפחדים שהדירה שלהם תעמוד ריקה. בסדר?
בוא, אבל יש לזה עכשיו, בטווח הקצר, יש לזה איזושהי אחיזה.
נכון.
אנשים לא רוצים לזכור.
נכון. אז ככה. קודם כל, באופן כללי, עזוב את זה שעכשיו אנחנו בזמן מלחמה, בשאיפה שאולי הפרק הזה ישודר, אז זה כבר יהיה מאחורינו. אבל, בגדול, נכון, למעט מקרה קיצון, אין סיבה שדירה לא תוזכר. אין סיבה. גם במקרה קיצון, אם רוצים, מורידים טיפה את המחיר, וגם הדירה הזאת תהיה מוזכרת, אוקיי? אין חיה כזאת. אנחנו מדברים פה תמיד בכל הפרקים על נדלן וכסף 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 וצורות וריביות ומספרים והכל, אבל לפעמים אנחנו שוכחים דבר אחד, שההשקעה שלכם, אנשים יגדלו בילדים כנראה. אנשים יהיה להם חוויות בתוך ההשקעה שלכם, וזה צורך בסיסי. כמו שדיברנו מקודם על לאכול ולשתות, אז צורך בסיסי לא פחות מלאכול ולשתות, זה לגור בדירה, בין אם היא שלך, לבין אם אתה סוחר אותה.
אבל זה מה שמגן עליהם מפני פחד?
כן, שתדע שאם אתה קונה דירה, אין סיכוי שהדירה תעמוד ריקה ולא יהיה דייר.
בהנחה שהשכונה מאוכלסת וגרים שם אנשים, אני לא מדבר איתך למשל בחריש, בכל מיני מקומות שהדירה הייתה עומדת ריקה בהתחלה.
יפה שאמרת את המילה בהתחלה. זה היה בהתחלה. נכון, כי בנו שכונה חדשה.
ועדיין המחירים של השכירות שם מאוד נמוכים עד היום.
נכון, נכון, נכון. אבל אם אתה קונה באזור טוב, בעיר חזקה, שיש בה עוגנים, שיש שם בתי ספר, ויש שם אוניברסיטאות, ויש שם מקומות עבודה, ויש שם תחבורה לתוך העיר, מחוץ העיר, ויש שם בנקים ומרכזי קניות, ויש שם חיים, והעיר הזאת נחשבת עיר גדולה, משמעותית והכל, אין סיבה שהדבר הזה לא יתקיים. אם הדירה עומדת ריקה, כנראה או א', שהמחיר גבוה מדי, או ב', שהדירה ברמה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת ש... אם תורידו טיפה את המחיר או תעלו את הסטנדרט, הדירה תוזכר. אוקיי? אוקיי? ולכן אין מה לפחד. הדירה, אין חיה כזאת שדירה שהיא לא...
אוקיי. אז הפחד מסחירות, אתה אומר, נניח יש חודשיים של המלחמה, אולי תעמוד ריקה, אבל אחריה, אם זה יהיה חודשיים, נכון, אני מקווה מאוד שהכל ייגמר.
וגם אם אתה בעלים של דירה זורם, אז רצית 3,000 שקל על הדירה, תקופת מלחמה, תציע אותה ב-2,500. תציע ב-2,500, תאמן לי, הדירה לא תעמוד חודשיים. אם אתה מציע את הדירה ב-20% פחות, רק בשביל להזכיר בכמה שיותר מהר, הדירה לא תעמוד ריקה.
היא תקבל הרבה טלפונים, כן.
בדיוק. בסדר?
יופי.
אז זה הדבר השני.
ומה השלישי?
השלישי. יש עוד הרבה, יש לך זמן.
עכשיו 17 דקות, מתחילת הפרק.
כן. אבל מי סופר. אז הדבר השלישי, זה כל הנושא של התיקונים. תדר,
פחד מתיקונים?
פחד מתיקונים. שאנשים חוששים נו. שעכשיו הם יקנו דירה, ויהיה בה רטיבות, וילך הדוד, ויהיה בעיות בחשמל, ויהיו כל מיני בעיות...
אבל לפעמים יש, אתה יודע, אני שמעתי נכון. מעורך הדין שהיא מטפלת לי בכל מיני דברים,
כן.
שדיירת שלה טבעה את המוכרת, על זה שהיא לא סיפרה לרטיבויות, והיה לה נזק של 150 אלף שקל, בסוף הגיעו לבית משפט, ופטרו את זה.
אוקיי, אז ככה. קודם כל אפשר...
לא, שמע, אתה לפעמים יכול ליפול.
נכון. קודם כל אפשר...
רגע, איך מתמודדים עם הפחד הזה? נגיד, אתה מביא מהנדס שבודק. יש לו גם אחריות משפטית ש...
תראה, אני אגיד לך. אתה יכול קודם כל להביא בדק בית. זה עולה 1,200, 1,400 שקל.
משהו כזה.
ואתה עושה בדק בית. והנה זה מאחוריך.
אני הבאתי בדירה שקניתי פה.
בדיוק, אתה מביא מהנדס, בודק לך, מביא לך חוברת כזאת עם כל מיני דברים.
לא עד כדי כך ארוך.
מה קנית? מקבלן.
כן, אבל הוא מביא לך...
לא, בסדר, אבל דירה יד שנייה של איזה 50 שנה.
לא, כן, מקבלן הוא...
כן, לא, זה שונה. כשאתה קונה דירה ישנה, אתה מקבל כזאת חוברת עם כל מיני דברים שיש לתקן, ואתה יכול לדעת בדיוק, אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד משמעותי שצריך לקחת בחשבון. תראה, כל התיקונים בכלל שיש בבית, אלו תיקונים שהם מינורים. בסדר? מה זאת אומרת? זאת אומרת...
אבל אתה לא יודע מה הצמרת...
אני זורם איתך. הסיפור שאתה אומר לי, לא נעים לי להגיד לך ליד שאר האנשים, אבל זה קצת סיפור שהוא טיפה בעייתי. למה? כל בן אדם שקונה היום דירה, הוא לוקח משכנתה. כשאתה לוקח משכנתה, יש לך ביטוח מבנה. חלק מהביטוח מבנה, הבנק כופה עליך את הדבר הזה.
נכון.
רגע. אתה יודע את התשובה, בואו נגיד להם. זה לא דיון אני מולך.
הנה.
חלק מהביטוח המבנה, זה ביטוח של אינסטלציה. זאת אומרת, שגם אם התפוצצה לך עכשיו כל האינסטלציה בבית, אין תיקון של 150 אלף, כן? אנחנו מחליפים את כל האינסטלציה בבית בעשרות אלפי שקלים בודדים, אם בכלל.
נו.
בכל מקרה, יש ביטוח.
כן, אבל אתה יכול...
והביטוח מכסה לך את זה, ויש לך השתתפות עצמית של בין 1,000 ל-1,500 שקל.
זאת אומרת, 1,500 שקל סגרת את כל הסיפור, אני איתך, אבל גם השכן שלך נפגע. אתה יודע, זה גם לא נעים כזה, כל הסיפור.
זה כן. זה כן. זה כן. אגב, אם האינסטלציה בתקרה, אם יש לך רטיבות בתקרה, זה השכן מלמעלה.
ברור.
אם יש לך רטיבות ברצפה, זה השכן מלמטה.
לא, אם יש לך, כן, אתה פוגע בשכן.
בדיוק.
אם זה מעליך.
הנה לי עכשיו היה מקרה כזה, שפגע בשכן מלמטה, הוא התקשר אליי, לקח לי חודש להביא את הביטוח, הייתי יכול לסדר את זה בעצמי. יכול לסדר את הביטוח, עלה לי 1,200, 1,300 שקל או משהו כזה, סידרו את זה. הם ממש באים עם מצלמות, שמים מתחת לדבר הזה, בדקו עניינים, שילמתי השתתפות עצמית, נגמר הסיפור.
מעולה.
אוקיי.
אז זאת אומרת, הפחד הזה נגמר ב-1,200 שקל, ואם תתעצבנו...
זה התקלה, שואם, הגדולה ביותר.
או שחלילה הבית נשרף, נגיד.
יש ביטוח.
יאללה.
אוקיי. אלה הדברים הגדולים, אבל רגע, בוא נדבר על הדברים הקטנים. הדברים הקטנים יכולים להיות בזה שיש לך עכשיו נזילה מתחת לכיור, או שלא יודע מה, יש לך בעיה בדוד חשמלי, לא יודע מה... הגוף חימום, כל הדברים האלה, זה דברים שהם לא יקרים. בכלל, תיקח בחשבון שכנראה הדירה שלך תתקלקל איזה פעם, פעמיים בשנה, וכל פעם יעלה לך איזה 400-500 שקל. אז גם התיקונים, הם לא תיקונים שהם יותר מדי משמעותיים, ואם הם משמעותיים, אז יש ביטוח. בסדר? הדבר היחיד שהוא משמעותי ואין עליו ביטוח, זה דוד שעולה איזה 2,000 שקל, ומסגן שעולה 2,000-3,000 שקל, אם צריך לקנות חדש.
בסדר, אז...
לא נורא.
תשמע, לא נורא לדבר כאילו אם זה סטודנט שקנה דירה להשקעה או איזה חייל משוחרר, אז בשבילו זה הרבה כסף.
אין ספק.
אוקיי.
אבל השדן לא נורא כל כך.
אז אתה אומר, הפחד מסתכם בכסף.
בדיוק. עכשיו אני אגיד לך גם איך מתקנים את זה. פשוט, קל. יש היום מדרג, מקצוענים, כל מיני כאלה, דיברנו על זה בפרקים הקודמים גם. אתה מזמין אותם, מעביר כסף בביט. אם אתה גר באילת, הדירה נניח בקריית שמונה, אתה עושה באפליקציות למי יש הכי הרבה דירוגים, שולח לו סרטון בוואטסאפ של התקלה עצמה, אומר לך מראש כמה זה עולה. לי הייתה פה בעיה עם המטען של הרכב, שפתאום נפל לי מהקיר הדבר הזה. זה היה ביום שישי, אמרתי, יו, למי אני זה?
No.
באתר מדרג, אתה נכנס, אתה אומר למי יש הכי הרבה
מתן,
זה.
מטען, מה זה, חשמלי כאילו?
כן, של האוטו. אמרתי, okay. מי אני אביא עכשיו? לא ידעתי אפילו מי להביא.
נו. No.
צילמתי בזה, שלחתי לארבעה אנשים, זה היה ביום שישי בשעה 3 בצהריים. הגיע לפה בן אדם, הוא אומר לי, אני פה בארלוזורוב גר לידך, כי אתה גם יכול לראות כאילו את המרחק שלו ממך. הגיע לפה בן אדם, 350 שקל, היה בעיה במבריג, לא משנה, בבורג, בקיר, לא משנה, אבל כאילו אתה אומר, אני צריך, בוא נעזית הקלה הזויה, תחשוב, יש לנו, אנחנו מחזיקים 500 דירות, נתקלתי בכל הבעיות, בעיה כזאת היא לא היה. אבל הנה, אתה מוצא.
אפילו זה.
במקרה הזה הייתי לידו, אז נתתי לו את הכסף, אבל לצורך העניין, אם זה היה דירה להשקעה שלי, והייתי גר רחוק, אין בעיה, מעביך את הכסף בבית, נגמר הסיפור.
אוקיי.
זאת אומרת שהתקלות גם לא יקרות.
זאת אומרת, התקלות?
וגם לתפעל אותם זה לא כזה מסובך.
אז אתה אומר, כאילו, יש אנשים שזה מונע מהם לעשות עסקה בכלל?
זה חלק מהדברים שכאילו... אנשים אומרים...
אני חושב שזה בעיקר נשים כאילו מפחדות מזה, כי הם גם פחות טכנה.
וואי, וואי, מה יחיס תאבכת עכשיו.
אבל אתה יודע, עצם זה שאנחנו מעלים את זה, זה חשוב.
תראה, אני אגיד לך כזה דבר, אפרופו גברים נשים, ואתה יודע, אולי זרקת פה פרק, אבל תשמע, אני יכול לומר לך שתודה לאל, אנחנו היום חיים בתקופה שבה, אם נניח יגיעו לי 10 משקיעים חדשים, אמנם הרוב עדיין יהיה גברים, אבל זה לא יהיה כבר הרוב המכריע. אוקיי? זאת אומרת שהיום נשים שקונות היום דירות, הן לא פחות מגברים מבחינת הכמות, הן די קרוב כבר לגברים מבחינת הכמות. זאת אומרת שאם פעם, בתקופה של פעם, האישה הייתה זאת שלא עושה ומריעה בשקט לבעלה, הימים האלה נגמרו, היום יש המון נשים דומיננטיות, שאפילו אם באים זוג, האישה לוקחת את המושכות, והיא מחליטה. אז כאילו, לנשים אין בעיה לא לתקן, לא לקנות, ולא...
כן, אבל אתה יודע, יש כאלה שחוששות מזה שהם יצטרכו להתעסק עם זה.
אותו דבר גם יש חוששים. זה לא קשור למגדר.
אז אתה אומר...
אני אתן את הכתובת של שואם עכשיו לכל ארגוני הנשים שרוצות לבוא אליו. איך אני מפיל אותך?
זהו, יופ גדות פה לקראת הפרק הבא.
כן, לא, לא.
התחלנו מבחד, עכשיו אנחנו צוחקים.
כן. לא, בכל מקרה, באמת, אין מה לחשוש.
פחד מתיקונים, הורדנו מהשולחן.
הורדנו מהשולחן, ואין פחד מתיקונים, ואין את הדברים האלה.
נו, אז מה עוד?
אז זה הפחד, כמה זה כבר השלישי?
רגע, רגע, יש עוד פחד, פחד ממשכנתה.
פחד ממשכנתה, יפה.
אבל אתה יודע, זה מושרש לפעמים בהורים.
משכנתה בריביות, כן.
לפעמים אבל זה מושרש מההורים.
כן.
אבא הוא מספר, שלא תעזי לקחת משכנתה, אני כל החיים שילמתי, יש כל מיני כאלה.
נכון, כן. אתה יודע למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה כי הוא זה ששילם את המשכנתה. אבל פה זה שונה. כולם חוששים ממשכנתה. יש אפילו אנשים שמגיעים עם הון עצמי מאוד מאוד גבוה, נניח סתם 800,000.
והם לא רוצים משכנתה.
ולא רוצים משכנתה, הוא אומר לי, תביא לי דירה ב-800.
זה פחד הרבה יותר חזק.
זה פחד מהזה. עכשיו, למה? תראה, הוא רואה את המשכנתה בתור מכשול. אני רואה את המשכנתה בתור מקפצה. למה? כי הוא צודק ואני צודק.
המשכנתה זה הכרטיס שלך לנכס.
נכון, נכון.
בשבילו זה התחייבות והוא רועד מזה.
נכון. הוא, מה הוא רואה? הוא רואה בזה שאני עכשיו 30 שנה משלם משכנתה. אני לא, כי זה משהו ספג מההורים שלו.
ברור.
כי ההורים שלו עבדו, והדבר הראשון שהם חשבו אחרי אוכל ושתייה זה איך הם משלמים את המשכנתה, כי אחרת לא תהיה להם קורת גג.
רגע, אבל התחברת לזה, ואנחנו מדברים על המלחמה, דבר אחד כן אני צריך להגיד לך. אתה יודע ממה עכשיו אנשים, אלה שמפונים, מפחדים, שנהרס להם הבית והם עדיין צריכים לשלם את המשכנתה, אתה קולט כאילו?
כן.
אבל זה כבר כן פחד.
נכון.
הם צריכים בינתיים לשלם אולי שכירות. בוא נגיד, המדינה לא תדאג להם כל הזמן. בוא נצא מהסרט. בוא נעשה, חתיכת, חתיכת סיפור.
קודם כל, יש מס רכוש.
אני לא סומך עליהם בכלל.
ויש ביטוח. עזוב, לא, למה?
כל האנשים
נראה, עכשיו, המדינה, שנייה, רגע,
שכולנו
רגע,
איתם, עזוב, רגע. יזרקו אותם אחרי זה בכל המדרגות.
שנייה, היה לנו את הבניין שהתמוטט בחולון.
נו, ומה קרה
שם? וזה לא היה זה, והיו אנשים שלא היה להם ביטוחים ולא היה להם כלום, והם קיבלו בסופו של דבר...
ממס רכוש?
דירה, בדיוק, הם קיבלו את הכסף שלהם.
רגע, אבל מס רכוש מפצה גם אותם כאילו?
מס רכוש, במקרה, תראה, במקרה של החולון אני לא יודע, אבל המדינה פיצתה אותם.
עזוב, שכח מזה. ראינו בכל המבצעים, אני אומר לך, אני מדבר עם אנשים, קחו בחשבון שהמדינה לא תעזור. אם אתם רוצים לעשות הפגנה, תעשו אותה עכשיו, תעשו עכשיו בלגן שכולם על זה, תוציאו עכשיו את כל הכסף, אל תחכו רגע. מי שמקשיב לנו ומכיר קרובים וכאלה, עכשיו תוציאו את הכסף מהמדינה. שיש בלגן ואתם יכולים לצוק, כי אחרי זה אף אחד לא יקשיב לכם, יזרקו אתכם מכל המדרגות.
זה יכול להיות טיפ טוב. אני חושב שבכל מקרה, אם יש לך ביטוח, אז אתה מכוסה מבחינה ביטוחית.
אז הביטוח יגיד לך לריב עם המדינה, וגם הביטוח יעשה לך סיפור. עזוב, אף אחד לא רוצה לשלם מהמדינה שלנו.
אוקיי. בכל מקרה, אנחנו מדברים פה באמת על מקרה קיצון, אני חושב שכן, בדיוק, זה בדיוק נקרא ביטוח מבנה. דרך אגב, הבנק ידרוש את זה, כי הבנק, בוא לא נשכח שאתה קונה דירה במיליון שקל.
הדירה משועבדת לבנק.
הדירה משועבדת לבנק, עזב את זה, הבנק הוא יותר בעלים של הדירה מאשר אתה, כי הבנק יביא 750, אתה בסך הכל 250. הבנק שלו סובב, מה נראה לך שהוא יוותר על הכסף שלו?
אז הבנק, לא. הבנק יריב שם עם כולם, מה אתה חושב?
בכל מקרה, הכסף הזה זה לא כסף שהלך לתמיון, והכסף הזה יראו את זה בחזרה, ואין מה לחשוש, ואין מה לפחד, וזה לא, זה לא יהיה שם. בסדר? אז אין מה לחשוש גם מזה.
יאללה, התקדמנו.
בסדר? אז דיברנו על תיקונים, דיברנו על זה. רגע, לא, רגע, דיברנו על משכנתה.
ככה זה משכנתה, נו.
כן. אין מה לפחד ממשכנתה.
שזה משהו שמקדם אתכם.
בדיוק.
אם תחשבו משכנתה שווה התקדמות, אתם לא תחששו. ולא, במקום התחייבות, התקדמות, זה מה שאתה אומר.
נכון. כי תחשוב שיש לך 6 משכנתאות, כנראה יש לך 6 דירות, ויש לך 6 דיירים שמשלמים לך את השכירות, והמשכנתה, ונשאר לך גם עודף.
ועכשיו יש גם כל מיני הקלות והטבות שלפעמים יכול להיות שמגיע לכם.
נכון, אז אין מה לחשוש ממשכנתה. וגם אם הריביות עולות, אז מה, גם השכירות עולה.
וגם אם יש לכם דירה להשקעה באזורים האלה, מה שאתה אומר, מס רכוש, והטבות במשכנתה שחלק מהבנקים נותנים, הטבות מרחיקות לכת.
נכון. ממה עוד אנשים מפחדים לדעתך?
לא יודע, תגיד לי אתה.
בוא נחשוב. אמרנו משכנתה, אמרנו תיקונים, אמרנו שווי הנכס. יש לי. הדייר לא ישלם.
או שהוא יעשה נזק.
כן, חכה רגע עם הזה. בוא נדבר רגע על הדייר.
אז אמרת שיש ביטוחים.
יפה.
לא בדיוק חברות ביטוח.
יש חברות ביטוח. בדיוק חברות ביטוח. לא תעשה ככה, זה חברות ביטוח.
ביטוח?
ביטוח.
אז למה כלל, הראל ומיגדל לא עושות את זה?
אני חושב שזה קטן מדי בשבילם. כמו חברות ביטוח, דרך אגב, חברה אחת היא מאוד מאוד גדולה, היא נקראת וויצ'ק, היא שייכת לישרקארד ויד שתיים, שזה דווקא כן חברה שהיא גדולה. חברה נוספת נקראת דיפרנט. רגע. חברה נוספת נקראת דיפרנט, ויש עוד חברות, אפשר לחפש בגוגל, חברות זה. אני פשוט עובד עם שתי החברות האלה, אני מאוד ממליץ עליהן.
הנה, פרזומת חינם קיבלו.
כן, אבל זה באמת נכון.
שנו לך הנחה, אבל, אה?
כי בסופו של דבר, שבן אדם מביא דייר, פעם היית צריך לבדוק אותו על בסיס אינטואיציה, והוא נראה לי, והוא נראה לי, והוא נראה לי, והוא חמוד.
הם בודקים, אם הם ישרו לך, אין מצב שהדייר חתם על חוזה, והוא אחרי זה יגיד, אני לא משלם.
נכון. והיה והצ'ק שלו, קודם כל הם עושים לו בדיקת אשראי, והיה והדייר עבר ועשית לו ביטוח, שזה 4% מהסחירות, זאת אומרת שנניח סתם, הסחירות היא 3,000 שקל, אז זה בערך איזה 130-140 שקל מדי חודש אתה משלם, ואם הצ'ק שלו עכשיו חוזר, או אם הדייר יצא באמצע, חברת הביטוח משלמת את הסחירות במקומו, בלי כוכביות ובלי כלום. זאת אומרת, קח בחשבון שאם הזכרת את הדירה ב3, תגיד לעצמך, יאללה, הזכרתי ב-2850, אבל זה בונקר. זאת אומרת שאני מקבל סחירות, ולא משנה מה, והדייר נשאר בדירה, ולא משנה מה.
אוקיי.
אוקיי? אז אין בעיה גם של דיירים לא משלמים. נזקים בדירה. בסדר? אז תראה שאתה מזכיר את הדירה, אתה גם לוקח צ'ק ביטחון, צ'ק כסף, שהוא כסף אמיתי, שאתה יכול להפקיד אותו. אני לא מכיר, אני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר דיירים, ויש לנו לדעתי ניסיון כבר עם כל המשקיעים שלנו והכל, קרוב ל-10,000 דיירים, דייר שיבוא וישבור משהו בכוונה. אין חיה כזאת, אין... זה דברים שנותנים בדוגמה של... ונניח, הדייר שובר לך את הבית. אין חיה כזאת. אני לא מכיר, לא היה דייר אחד ששבר אף בית, לא לנו, לא למשקיעים שלנו ולא כלום. אבל היה והיה משהו שהוא כתוצאה מבלי, תסדרו, תתקנו, כי זה דירה שלכם בסופו של דבר. הדייר לא לוקח את הדוד איתו אחרי שהדוד מתקלקל והוא עובר דירה איתו. זה הדוד שלכם, אז תתקנו. ואם משהו נבע כתוצאה מהדייר שהוא עשה נזק, לא יודע מה, הדבר היחיד שקרה לנו שדייר עשה נזק, זה שהוא שם עלי נייר טואלט בשירותים, ואז זה סתם את הזה. זה הדבר היחיד שדייר יכול שזה יהיה בגללו.
אוקיי.
אז הדייר ישלם על זה, וזהו, וגם אם לא, אז יאללה, בזבזתם על 300-400 שקל, ואתם שילמתם, והנה, פתרתם גם את הבעיה הזאת.
אוקיי.
אוקיי. זאת אומרת, תראה, עברנו פה על כל הפחדים פלוס מינוס שיכולים להיות. מכירה של דירה, פחד ממכירה. אולי לא. או שפחד מאיתור דירה. איך אני אמצא את הדירה?
אוקיי.
אוקיי, אז נניח למישהו יש פחד, איך אני אמצא את הדירה, איך אני יודע שהדירה היא טובה. אוקיי. אז א', אפשר לקחת נניח איזה סוג של מלווה משקיעים, שמכירים אותו, שהוא מלווה משקיעים שהוא טוב, והוא ימצא לכם את הדירה באזור הטוב ביותר. אם אתה חושש לגבי המחיר שאתה תקנה במחיר טוב או במחיר שהוא לא טוב, תעשה שמרות מוקדמת. זאת אומרת, שקנית דירה ששווה מיליון, אתה רוצה לוודא שהיא שווה מיליון ולא 800,000 ועבדו עליך ב-200,000, תביא שמרות מוקדמת. אין דבר יותר בטוח, כן, ואין כזה דבר שהכל בטוח ב-100%, אבל אין דבר יותר בטוח מאשר נדלן בדירת יד שנייה. לא מדבר על קבוצות רכישה, לא מדבר על קרקעות חקלאיות, לא מדבר על נדלן מסחרי. דירה, מגורים, קיימת, בנויה, יחסית בהשוואה לנדלן, זה הדבר הכי בטוח שיש, ולכן הסיכון פה הוא באמת מינימלי על גבול הכמעט ולא קיים.
אוקיי. טוב.
בסדר?
סיכמנו את הפחדים.
בסדר? אז תראה, הגענו למסקנה שבאמת...
שאין מה לפחד.
אין ממה לפחד. הפחד היחיד זה שעושים את זה בפעם הראשונה, את כל הדבר הזה, ואיך מנתבים בין כל הדברים שאמרנו עכשיו. כי אמרנו הרבה דברים, ולקנות דירה, זה פשוט לקחת אולי אנשי מקצוע טובים. מלווה משקיעים טוב, עורך דין טוב, שמאי טוב, מישהו שיזכיר לך את הדירה ושיפוץ נכתוב, ואין סיבה, דרך אגב, שגם לגבי שיפוצים, אין מה לדאוג לסדר. יש היום גם, הזכרנו מקודם, אתרים, מדרג, המקצוענים, יצאת צדיק, כל מיני אתרים כאלה, אפשר למצוא שם שיפוצניקים. אני לדפוק מסמר בקיר לא יודע, אבל עשינו אחלה שיפוצים בזכות האנשי מקצוע שהם זה.
בדוקים.
בדיוק. אז באמת אין סיבה לפחד ולחשוש. אחרי הפעם הראשונה, אולי אפילו בעזרת השם גם בפעם השנייה, אתם תראו בפעם השלישית, זה כבר ייראה לכם כמו לעשות פעולה שאתם עושים
בפארק.
ביום יום, בדיוק.
אז הפחד נובע מזה שאתם, אין לכם ניסיון בזה.
אין לאנשים ניסיון בדברים האלה.
אז ידע, אבל הוא מטפל בזה.
לגמרי.
ידע עוד של מקצוע.
נכון מאוד.
טוב, יפה, התגברנו על כל הפחדים. רק שלא מפחד מביטחון ומלחמה.
כן, זה הדבר הכי
שהמדינה תשמור עלינו.
הכי חשוב.
זה הציפייה.
לגמרי.
כי בזה אנחנו לא שולטים.
המדינה עלינו ואנחנו על עצמנו.
יאללה, תשמרו על עצמכם.
יאללה.
נתראות, נתראה בפרק הבא, ביי.